שלום לכולם. אנחנו עומדים שופטים פרק ד' ופרק ה'. ניגע בפרק ד', ניגע בפרק ה', בעזרת השם. פרק ד' זה הסיפור על דבורה וברק, המלחמתם נגד יבין וסיסרא, אחר כך הסיפור עם יעל. פרק ה' זאת השירה. יותר נעסוק בדלת, ניגע קצת בה'. פעם בראשון נעסוק יותר בשירה של דבורה, מה זה שירה וכך הלאה. פרק דלת יש שתי פרשיות. פרשה אני מתכוון מה שקרה פתוחה וסגורה. פסוקים א' בפרק דלת, א' ב' ג' זו פרשה אחת. בדלת מתחילה פרשה אחרת שהיא עד סוף הפרק. פרק ה' זה פרשה חדשה. יש בספר אחרי פסוק ג' עוד פי, פרשה פתוחה היא שם. זאת אומרת שיש שם רווח. אם כותבים את זה בספר התורה, אז אם יש נאמר זאת השורה, אז כותבים כמה מילים, ועד סוף השורה זה ריק. אם זה סמך, זה יש מספר אותיות שממשיך באותה שורה, המשך הפרשה הבאה. הפרשה הראשונה של הפרק היא התיאור הצרות. בני ישראל עושים את הרע בעיני השם, מוכר אותם ביד מתייבין מלך כנען, וצועקים אל השם. הפרשה השנייה זה הישוע, דבורה, ברק, מה שקראנו פעם שעברה. הכל היחס לצרות. פרק ד' מתחיל עם עשו את הרע בעיני השם, לא בעיני אלוקים, לא בעיני שם אדנות, שם הוויה. כבר הסברנו ששם הוויה, אומר השולחן ערוך, זה כביכול שם העצם של הקדוש ברוך הוא. זה המבט ההיסטורי האינסופי של העולם, מבריאת העולם, וקודם, עד אחר כך, עד סוף הדורות. עשו את הרע בעיני השם, לא כשהם לא שמעו בכל הקדוש ברוך הוא ועשו עבירה, אמר להם א', אם לא עשו את א', אמר לא עשו את ב' ועשו את ב', אלא הם עשו בעיני הראייה היסטורית. הם עשו את זה, החטאים של עם ישראל לא היו רק באותו דור, היה להם נפקמין, היה זה השלכה לדורות שהיו ולדורות שיהיו. ובקרה מה שם ביד אבין מלך כנען, זה לא כשהוא חטאו ולכן הוא מכר אותם בידי אבין מלך כנען, כיוון שחטאתם, תקבלו עונש. אלא יש כאן בניין שהקדוש ברוך הוא בונה באותו דור לדורות עולם, עד הדורות שלנו. כבר הסכמנו כמה פעמים את הגמרא שאומרת שכל מה שכתוב בתנ"ך זה נבואה שהוא צריכה לדורות. זאת אומרת, מה שכתוב בתנ"ך שלנו יש השלכה נפקמין על הדורות שלנו, לכל הדורות, מאז ועד היום. מה זה נפקמינה? מה ההשלכה שיש לסיפור בתנ"ך אלינו? א', מסרים. לומדים את התנ"ך, לומדים את הפרשה, לומדים כל מיני לקחים. ממה שהיה, כל מוסר, מידות, דרך ארץ, הלכות, לומדים מה שהיה לדורות שאחר כך. זה הבנה פשוטה. יש הבנה נוספת. שמה שהיה אז בנה משהו בעם ישראל, משהו שקיים עד היום. שיושע כובש את ארץ ישראל, אשר בינו קבל תורה בהר סיני, אהוד מנצח, דבורה מנצחת, זה בונה בתוך נשמת ישראל, בתוך העומק החיים של עם ישראל, קומה שנשארת עד היום לדורות עולם. נבואה שצריכה לדורות, הכוונה היא לא רק הסיפור שמסופר בתנ"ך, אלא הלקח משלומדים מזה, אלא הוויית החיים, החיים, מה שבנו אז, מה שכתוב בתנ"ך על מה שבנה אז, זה בנה משהו שקיים עד היום. וכאשר קוראים את הפרשה, זה כבר פירוש שלישי לגמרא הזאתי, מה זה נבואה שצריכה לדורות? שאתה קורא את הדבר בתנ"ך, זה מעורר בתוכנו את מה שהם נטעו בתוכנו. הם נטעו בתוכנו נטיות. והנטיות שנטע אהוד, שנטע אחר הדבורה או ברק, אז כשאתה קורא את הפרשה, זה מעורר בתוכנו את הפרשה הזאת. אנחנו מתקרבים עוד מעט לחנוכה, שבוע הבא זה חנוכה בעזרת השם. סיפור המכבים. המכבים זה לא מופיע בתורה שבכתב, זה תורה שבעל פה, אבל סיפור נמצא. ומה שהם עושים, בנו קומה כזאת, שקשרנו לארץ לפני 100 שנה, בזמן התחלת הציונות, התעוררו כוחות המכביים בתוכנו. כשקורא את הסיפור מדליק את נרות החנוכה, לא רק כמצווה שהדלקתי נרות חנוכה, זה מעורר בתוכנו את האור של החנוכה שנמצא בתוכנו. להדליק נר של חנוכה, הכוונה היא, לא רק את הנר שמדליק עכשיו משהו מעשים, זה בחסידות, את האור העליון, את הנר העליון שיש בשמיים, שעם ישראל העיר באותה תקופה של חנוכה נגד היוונים, נלחם ביוונים, קטנים, מעטים נגד רבים, חלשים נגד גיבורים, וניצחנו אותם. המסירות הנפש של אותו דור בנתה לכל הדורות עולם את המסירות הנפש של עם ישראל, עד היכולת להילחם במלחמה שלנו בשנתיים האחרונות, עד כדי כך. כשקוראים את הסיפור, מדליקים בתוך חנוכה, זה מאיר בתוכנו, הדלקת הנר חנוכה, מאיר בתוכנו את האור הגדול הזה. נחזור לסוגיה שלנו, אותו דבר דבורה וברק. הם לחמו. כשעם ישראל חטא בפסוק א' פרק ד', יש לזה השלכה עד היום, כשנלחמנו, כשהשם מוכר אותנו ביד מלך כנען, השם הלך אותנו. ואנחנו רוצים שמה שיבין, מה שמלחמה נגד יבין עשתה בנו, יפעיל אותנו גם היום. פסוקים בעשר ויצעקו בני ישראל לשם, למים צועקים לשם הוויה, שוב לאותו עולם, לאותו אלוקים, לא רק שיפתור את הבעיה העכשווית שלהם אז, אלא שיפתור, יבנה את הקומה הזאת לדורות עולם. זה הפרשה הראשונה של פסוקים א' ב' ג' פרק ד' בספר שלנו. עשו את הרע בעיני השם, השם מכר אותם ויביא מלך חצור, בשר צבאו וסיסרא, צועקים אל השם, פה זה לצייר את הפרשה. והתחילה הפרשה השנייה, פסוק ד' דבורה, אישה נביאה, אשת לפידות. ממילא מובן שהמלחמה שנפגוש אותה עוד מעט, זה לא מלחמה אסטרטגית, טקטית, רק כוח נגד כוח, אלא זה רוח נגד רוח. נגד מי לחמנו? נגד יבין מלך כנען. כבר יהושע סיפר עליה, יהושע כבר כבש את חצור, כבר ראינו בספר שמה שעשה לחצור, שרף אותה, כמו שהשם אמר למשה רבנו, כתוב בספר ההוא, בספר יהושע. זאת אומרת, משה רבנו, השם אמר לו במדבר, אתה תשרוף, לא אתה, מי שירש אותך, ישרוף את חצור, יטפל בחצור כמו שצריך לטפל בה. משה אמר את זה ליהושע, עברו כמה שנים, ככה שכותב בספר יהושע על הסיפור על החצור, עברו כמה שנים, יהושע נלחם את ביריחו, נלחם מלכי הדרום, וגם מלכי הצפון. חלק עם מלכי הצפון, מי זה היה? יבין מלך חצור. יבין מלך חצור, הוא גם היה גורם דומיננטי, הוא אסף עוד כמה מלכים יחד איתו. אסף כל כך הרבה מלכים, שעם ישראל פחד. יהושע פרק ד' פסוק ו', והשם יהושע, אל תירא מהם. היו שם עשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, לא יודע כמה חיילים היה. פסוק ד' בפרק ד' ביהושע. וצויים בכל מחניהם, עמם, עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב, סוס ורכב, רב מאוד. המון חיילים היה שם, אין סוף חיילים. וסוסים, רכבים. ומי ארגן את כל הסיפור הזה? פסוק א' פרק ד', יבין מלך חצור. הוא קורא ליוב המלך מדון, מלך שימון, מלך עכשיו, כל המלכים, כאנס את כולם, ללחם בעם ישראל. אז חצור זו מדינה משמעותית מאוד, שמשה רבנו אמר ליהושע, השם אמר למשה, משה אמר ליהושע, ויהושע ביצע את הדבר הזה. ביהושע י"א פסוק י', כבר פעם שבוע שעבר הזכרנו את זה, חצור לפעמים ראש כל המלכות האלה. חצור לא הייתה סתם מדינה, חצור הייתה מדינה משמעותית מאוד, הם ראש כל המלכות הללו. לכן את חצור הוא שרף אחר כך באש, כי זו מדינה מאוד משמעותית. עברו כמה שנים, בפרשה שהשם מתעורר חייבים לחצור, אותו יבין, כלומר לא יודע אם הרגו את המלך אז. כן, ניקה את החרב, ניקה אותו בחרב. אז מלך אחר עם אותו שם, על שם סבא שלו, לא יודע על שמי, הוא מחיה את חייבים מלך חצור, מחיה את מלך כנען. כנען זה לא רק עיר מסוימת, זה דבר כללי מאוד. הוא מלך כנען. הוא מלך בחצור. איפה הוא ישב בחרושת הגויים? אז כשהוא מלך ויבין, לא נלחם לגדעון, לגדעון אנחנו נלחם נגד סיסרא, יבין הוא כאילו מלמעלה כזה, העוטף מלמעלה, מקיף אותנו מלמעלה, איתו לא נלחמים, נלחמים בשר הצבא, שר הצבא או סיסרא. בסוף הפרק ד', כשיגמרת המלחמה בניצחוננו המוחלט, אומר הנביא, ותלך יד בני ישראל לוחמה קשה, על יבין מלך כנען, שהחריטו את יבין מלך כנען. המלחמה נגמרה בניצחון ישראל, והכנה אלוהים ביום את יבין מלך כנען לפני ישראל. פעם שנייה, ישראל הלכה וקשתה על יבין מלך כנען, שהחריט את יבין מלך כנען. כדו שלוש פעם יבין מלך כנען. פעם אחת הכניע אותו אלוקים, פעם שנייה, ישראל הלכה וקשתה עליו, פעם שלישית, החריטו אותו. אפשר להסביר את הפסוקים שם, פסוק אב ג', מי הכניע אותו? אלוקים. אלוקים זה שם יותר מקומי. אלוקים זה, אומר השולחן ערוך, בעל הכוחות כולם. הגשם, השלג, הכוחות שיש לנו, כל הדברים האלה. זה יותר משהו מקומי, באותו דור הכנענו אותו. אבל אחר כך, הלכה יתחיל להגיע בקשה על יבין, עד שחיל אותו לגמרי, מאז אין יותר כנען בתנ"ך. הסיפור כנען נגמר בפרשה שלנו, כנען נגמר, אין יותר כנען בכל הפרשה, עד סוף ספר התנ"ך. אם כן, נחזור לפסוקים שלנו. המלחמה בין ישראל לבין כנען היא מלחמה תרבותית. היא מלחמה בין תרבות של, תכף נראה תרבות של מה? לעומת הקדוש ברוך הוא, לעומת עם ישראל, שזה קדושה וטהרה. אנחנו מוצאים הרבה נשים בפרשה שלנו. פסוק ד', דבורה, אישה נביאה, הייתה אישה שלטה בעם ישראל. מי הרג את סיסרא? יעל. יעל, אשת חבר הקני. בסופו של הפרק כתוב, ותשר דבורה, דבורה שרה. בסוף השירה דבורה, מי מקונן על סיסרא? אמא שלו. אמא שלו מקוננת עליו. ונשקפה ואתם יש אם סיסרא. ומי עונה לחכמות צרותיה תעננה? שוב נשים. אז אם כן, יש מלחמה מאחורי הקלעים, באופן נגלה היה בין יבין, בין סיסרא לבין ברק, ואחרי הקלעים הייתה דבורה ויעל, ואימא של סיסרא והשרות שלה. נשים נגד נשים. וחז"ל מלמדים אותנו, זה שנשים שלטו בדור ההוא, זה לא כל כך שבח, זה אפילו חיסרון. הרב רמר, בספר שלו, מביא בשם הזוהר, ואני מקריא את התרגום של גביע הרב רמר. אוי לו לעולם כשנשים שולטות בעולם. אוי לדור למי שלא נמצא בהם מי שידין את העם אלא נקבה אחת. הגברים לא מילאו תפקידם, הגברים לא עשו תפקידם. אז מי עשתה את העבודה? דבורה. דבורה עשתה את העבודה. וכן מסיפור של מלחמה של גברים נגד גברים, אבל מאחורי הקלעים זה נשים נגד נשים. ואנשים הללו מבטאות משהו שיש סוג אחר של מלחמה. סוג אחר של מלחמה. המשך נגיע לדבר הזה. אנחנו מוצאים בתחילת השירה, בתחילת פרק ה', ששירת דבורה מתחילה עם מעמד הר סיני. בצאתך מסעיר, בצאתך לפני אדום, ארץ רעשה, גם שם נטפו, גם לפני נפו מים, ערים, נזו בפני השם, זה סיני, בפני השם אלוקי ישראל. מזכיר את סיני. זאת אומרת, המלחמה, הסיפור של השירה שם, זה לא רק בא לתת לנו רקע היסטורי, בא להגיד, זה המלחמה. המלחמה הייתה על סיני, המלחמה הייתה על תורת ישראל. המלחמה הייתה בין סיני לבין משהו שעוד מעט נראה אותו. התרבות הכנענית. אם כן, עם ישראל בבתי את סיני, זה הייתה המלחמה. מי זה התרבות הכנענית? אז אמרנו שבפועל מי שלחם בישראל היה סיסרא. מי זה סיסרא? היה טיפוס מאוד מפוקפק, לא יודע. כי זה מחלק בין המצב של הקושי, אולי זה. בין הקושי לבין הגאולה. א' ודגים לזה הקושי, עם ישראל לא חטאים, צעקו אל השם, והשם, יבין מלך כנען, קיבלו עונש, להיות תחת שלטון יבין מלך כנען, וצעקו אל השם, זה המצב הלא טוב. ופסוק ד' מתחיל מצב הטוב. אז אולי זה הסיבה, אני אומר אולי, לא יודע. העובדה היא עובדה שיש פה רווח, כן? אבל אולי ההסבר הוא זה הצד הלא טוב וזה הצד הטוב, והגאולה שבא כתוצאה מזה. אולי. בסדר? בסדר, בהצלחה. אני מעלה שאלות. אז מי זה סיסטרא? כותב הרב רמר עמוד 73 בספר שלו, מביא מילקוט שמעוני בשופטים. מי זה סיסטרא? חז"ל מתארים אותו כדמות מגושמת ומפחידה. בין 30 שנה היה. היה יחסית צעיר, לא יודע. כבש את כל העולם בכוחו. ולא היה כרך שלא היה מפיל חומה בקולו. היה מרים את הקול על החומה, והחומה הייתה נופלת. אפילו חיה שבשדה, כיוון שהיה נותן עליה קולו, צועק עליה, לא הייתה זזה ממקום, היה מפחיד אותה. טיפוס כזה מפחיד. אמרו, כתוב בה, אותו ילקוט שמעוני. כשהיה יורד לרחוץ בנחל קישון, היה כזה גדול, כזה זקן היה לו, היה עולה בזקנו כמה מאכל בני אדם דגים. היה לו, לא צריך רשת של, של דייגים, היה הולכת עם הזקן שלו, יורד לנחל קישון, ומהנחל היו נתפסים לו בזקן, דגים בכזאת כמות שכמה אנשים יכולים לאכול את הדבר הזה. טוב, זה היה תרבות, היה מאוד מפחיד, היה מאוד גופני, חזק מאוד חזק. וגם רואים בסוף השירה דבורה, מה אומרים הנשים שכאשר רוצות לנחם את אם סיסרא, ימצאו, יחלקו שלל, רחב עדיין לראש גבר. מדובר על בגדים, שלל צבעים נסרה, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים שצברי שלל. אומר לנו רש"י יותר מזה, לא רק בגדים, גם נשים. אומר רש"י בפסוק למד, פרק ה', מענים נשים יפות בישראל. כל איש מהם במיטה של 2-3 נשים, כותב רש"י בסוף השירה. זה מה שהחוכמות צרותיה נחמות עם סיסרא. למה הוא מתעכב? הוא נמצא, הוא מענה נשים עכשיו. זה הגבורה של הגיבור הזה, זה היכולת שלו להשתבח לתרבות מאוד גשמית, מאוד נמוכה, מאוד שלילית, מאוד תאוותנית. פשט הפסוקים זה בגדים. אומר רש"י שהכוונה היא נשים. לענות נשים. שמחת תורה זה מה שהערבים עשו לנו גם בעוטף עזה. זה תרבות כזאת, של לענות נשים, זה העניין שלהם. זה תרבות מאוד מאוד גופנית. גם שהיורד, מה שקראנו קודם מהזוהר, יורד מהזקן, יורד לנחל קישון, עולה בזקן שלו כמה וכמה דגים, זה תרבות מאוד גופנית. אומרת הגמרא בפסחים קופת ג' עמוד ב', חמישה דברים ציווה כנען את בניו. יבין אני מזכיר מלך כנען, שר הצבא שלו קראו לו סיסרא. אהבו זה את זה, אהבו את הגזל. הופ, כנען סבא אומר לבנים, תאהבו לגזול, זה נחמד מאוד. אהבו את הזימה. מתאים למה שאנשים רצו לנחם את הסבא, את אמא של סיסרא. סילו אתם, אל תדברו אמת. אז זה לא עיוות זה, זה באופן אנושי בסיסטי, לא. מתברר שההמשך אומר זה הכל עיוות החיים. לנהנתנות בלתי מרוסנת. זימה, גזל, לשנוא את האדון, אל תדברו אמת, יהיו שקרנים בטבע שלכם. אגב, כשהגנים שלטו בארץ, גם הפירות היו בגודל מוגזם. כשהמרגלים חוזרים לארץ, ממש בפרשת... בפרשת שלח לך, צריך 8 מרגלים לקחת, לסחוב, יש כל ענבים אחד. משהו מופלא. היו להם ילדים מפלצתים, שברש"י כותב במדבר, היו להם ילדים ענקיים כאלה, הכל היה מפותח אצלהם בצורה מעוותת. הפירות, האנשים, הטבע של הארץ, הכל היה בצורה מוגזמת. יש שיווי משקל טבעי בארץ. והם פיתחו את זה בצורה מאוד שלילית. אם כן, התרבות שלהם הייתה, כמו שפעם שעברה הזכרנו בשם המהר"ל, בגבורות השם, נקרא הצורה של החומר. יש. במצרים היה להם חומריות. רצו, אהבו את התאוות. בעצם היה להם אידיאולוגיה של תאוות. לא סתם אני רוצה עכשיו לאכול נשים, כזה, דברים לשקר. היה להם אידיאולוגיה, היה להם צורה של החומר. היה להם תרבות כזו שמאוד... הפליגה בערך של מה זה חומריות, מה זה נשים, מה זה כסף, מה זה כבוד, מה זה כל דברים החומריים הללו. אם כי מלחמת דבורה ואין נגד יבין וסיסרא מלחמה נגד התרבות של הקדושה, של הטהרה, של לעשות חיים טובים בארץ ישראל, חיים אמיתיים, חיי קדושה ולעזור אחד לשני, לבין תרבות של חומר, תרבות של זימה, תרבות של כסף, תרבות של שקר, תרבות נוראה. אגב, גם נגד הערבים היום, כידוע ערבים שקרנים, יש הרבה סיפורים על הדבר הזה, אי אפשר לסמוך על המילה שלהם, ונשים וגזע ודאי, כל אזור הדרום, אחרי שהיה את הגירוש מעזה, היו המון גנבות של רכבים, יש מוצרים חקלאיים, איפה שיש ערבים יש הרבה גנבות, זה לצערנו. לא אומר שכל הערבים כאלה, אבל התרבות הערבית היא כזאת. עוד ממוחמד, מה שעשה עם השבט היהודי שם בסעודיה. אם כן, מלחמה בין הטוב לבין הרע, בין האמת לבין השקר, בין השלי לבין הגזל, שמה שלא שלי. מכזה המלחמה שלנו. ולכן, הנשים מנהלות, כי נשים, הם, אפשר להגדיר את זה, יותר יותר רוחניות, יותר גשמיות, יש להם יותר תחושות של העולם הזה. אישה מגדלת את הבנים שלה, יש לה חוש, יש לה בינה יתרה ניתנה לאישה, לדעת מה הבן תינוק שבוכה, מה הוא רוצה, הוא רוצה טיטול, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה, לא יודע, האמא מבינה, שפה תינוקית זה נקרא, מה שהתינוק, האמא מבינה מה התינוק רוצה, רוצה לאכול, טיטול, מה הוא רוצה. אם כן, נשים יש לה יותר תחושה ארץ, עולם הזית. אז דווקא נשים הם אחרי המלחמה הזאת. כי מלחמה פה בין הקדושה והטהרה לבין הצורה שבחומר. וזו מלחמה האחרונה נגד כנען. אחרי המלחמה הזאת אין יותר כנען. יש פלישתים, סיפור אחר. אבל כנען נגמרים אחרי המלחמה. זה מה שהגדרנו בסוף הפרק שלנו, שישראל מחלישים את יבין, לאחר מכן יד ישראל הולכת וקשה על יבין, עד שהחריטה לגמרי את יבין מלך כנען, ומאז אין יותר כנענים. כי יבין לא היה מלך חצור, הוא היה מלך כנען. הוא מלך בחצור. מלך כנען. מת, כל הכנענים שהיו באותה תקופה השתתפו במלחמה הזאת. ודבורה, היא גם כנסה את כל ישראל. כתוב בפסוק קרי בפרק שלנו, יושבת תחת תומר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. איפה היא גרה? מאיזה שבט היא הייתה? לא יודע. ברק היה משבט נפתלי. איפה היא ישבה? כתוב תחת התומר בין הרמה, בית אל ובית הר אפרים. אבל רש"י מאיר לנו את הפסוק הזה בצורה אחרת לגמרי. אומר לנו רש"י, תחת תומר, היו לה תמרים ביריחו. איפה התומר היה ביריחו? אז איפה היא גרה? ביריחו. אבל כתוב רמה, בית אל. יריחו זה למטה, בית אל זה למעלה. אומר לנו רש"י, לפי תרגומו של יונתן, והתרגום שיש לפנינו, יש ללמוד שאין מקרא זה כמשמעו. ואין אלו סימני מקום ישיבתה, היא לא גרה בין בית אל לבין אפרים. איפה היא גרה? יש מחלוקת, היא גרה, נתן כותב, שהיא גרה באתרות. הייתה מתפרנסת, תכף נראה מה שהמקומות האלה אומרים, אבל הייתה גרה במקום שקרה אתרות, אולי אתרות של ירושלים, יש הרלב"ג כותב משהו אחר, יש כמה עדות איפה הייתה גרה. גם היא היה בעל שלה, לא ידוע לנו. היא ברק, דעה שכן, דעה שלא. אז מה זה בית אל, מה זה הדברים עליו שכתוב? אומר לנו רש"י, בשם התרגום יונתן. למדנו שאישה עשירה הייתה, היה לה הרבה כסף. מן המקומות הייתה פרנסתה. תמרים היו לה ביריחו, כרמים היו לה ברמה. זיתים היו לה בבית אל, מקום שמן. אפר חיוור, אפר לבן שהוא שווה הרבה כסף, היה בהר אפרים, בתור מלכה. אז היה לה תמרים ביריחו בשטח של שבט יהודה. היה לה כרמים ברמה שטח של בנימין. זיתים בבית אל, אולי גם זה עניין של בנימין. אפר היה לה בהר אפרים. היה לה פרנסה מכל המקומות. האישה הייתה אישה מאוד כללית, גם מנק חומרי שלה. הכסף שלה מאיפה הגיע? איפה היה לה הרבה כסף? מיהודה, מבנימין ומאפרים. ואיפה היא ישבה תחת התומר? חז"ל דורשים שהיא הייתה, למה תחת התומר? כתוב שאסור להתייחד עם אישה. היא לא רצתה להתייחד. נכון שלצערה הייתה אישה שעלתה באותו דור ושפטה את הדור הזה, אבל הייתה מודעת למגבלות שלה. אסור לה לדון את האנשים בתוך בית. איפה היא עשתה? תחת התומר. מקום שכולם רואים, אין שם קירות, כולם רואים אותה, אין בעיה של ייחוד. עוד סיבה למה תחתה, תומר עם חזל, שהיה, תומר יש לו עץ גבוה. היא רצה שכל ישראל יתאחדו ביחד. כל ישראל ביחד יצאו למלחמה. לא בגלל מלחמה, גם בגלל החיים, להתאחד כל עם ישראל ביחד. אמרנו שיבין קידש את כל ישראל, גם ביהושע הוא כנס את כל כנען, סליחה. גם ביבין, גם יהושע הוא כנס הרבה מלאכים, גם אצלנו הוא כנס הרבה מלאכים. 20 שנה לחץ אותנו. כנגדו הדבורה מבינה, הדרך נגד הכנען זה לאחד את עם ישראל. שבת תחת התומר. כולכם צריכים להיות כמו התומר שיש לו גזע גבוה והוא נשגב. אז אם כן, ויעלו הבני, מי עלה אליה למשפט, פסוקי אצלנו, בני ישראל. לא שבט מסוים, לא מקום מסוים, באופן כללי, זה בני ישראל עלה למשפט. והיא שהולכת קוראת לברק בן אבינועם מקדש נפתלי. הוא היה משבט נפתלי. אומרת לו, קח 10,000 מאיפה? מבני נפתלי, מבני זבולון. כבר דיברנו פעם שעברה שנפתלי היה מצאצאי בלהה, וזבולון היה מצאצאי אליה. נפתלי היה יותר מעשי, היה לו אדמה מצפון לכנרת, היה לו אדמה מאוד פוריה, היה מאוד זריז. ושבט זבולון עשה, השבט של ימאים, אנשי מעשה. שבט נפתלי, יעקב משווה אותו לאיילה שלוחה. האיילה היא מאוד זריזה. מתחמקת מהאויבים, מתחמקת, היא מאוד זריזה כזאת. נפתלי, אומר לנו הפסוק, נפתלי נפתלתי עם אחותי גם, מה זה נפתלי? שהוא לא הולך ישר, הולך עקום קצת. אביו ראה אותו. אבא יעקב ראה את התכונה הזו של נפתלי. בבאר זה לא תפתולה, אני מקריא מהרב רמר, לא נפתולי התחמקות שואלית או תחכומו של נחש, אלא מיופיים של החיים משתלחים בפני המרחב. אומר הרשב"ם בראשית, מ"ט, איילה שלוחה גיבורים קלים כאיילות, שגיבורים רצים מאוד. וכמה שנים הלכתי עם כמה חבר'ה אתיופים ליד אלון מורה, ירדנו שם באחד הערים, הם צ'יק צ'יק צ'יק, רק התחלנו לרד כבר היו למטה, זריזים כאיילות. אני הלכתי לאיתי, אני לא משבט נפתלי, הם זריזים, קלים כאלות. הגיעו מהר, מאוד מהר למטה. מתוך קלותם לבשר בשורות משופרות ליצחון מלחמה. זריזים מאוד. גם מסופר על נפתלי עצמו, שבאו לחברון לקבור את סבא יעקב, את אבא יעקב, ועשיו הפריע שם לקבורה של יעקב. נפתלי רץ למצרים להביא את השטר, וזריז מאוד בדברים הטובים. אז ברכת יעקב הייתה לכוון אותו לדברים הטובים, כי נפתלי הוא יותר בצד מעשי. גם האדמה שלו היא מאוד ים ודרום ירשה. מלא ברכת השם, אומר לנו משה בברכה שהוא מברך את נפתלי. אז אם כן, שלמות של חיים. השבט נפתלי הוא מאוד מעשי, הוא מאוד זריז, הוא מאוד גופני במובן הזה. שבט זבולון, עם של סוחרים, של ימאים. דווקא הם נחמים נגד יבין מלך כנען. כי אבין מלך כנען, אמרנו להבין שאולים תבונה. יש לו תבונה מה זה האידיאולוגיה של החומר. הוא מבין מה זה החומריות הזאת. היא מלחמה נגד הקדושה והטהרה, נגד הטומאה של החומריות, של התאוות, של הרצונות, של כסף, נשים וכך הלאה. כן, גם בפרטים, מי שמנהיג את המלחמה, ברק, גם בשבטים, זבולון נפתלי, אם מצווה דווקא אותם בשם השם, כי זה הכוח שהולך להילחם נגד יבין. אבל מצד שני בשירה עצמה, ומזכיר עוד שבטים שהצטרפו לשפור. בפרק ה' בשם, בשירת דבורה, ומזכיר עוד שבטים. מני אפרים, אחיך בנימין בממך, מני מחיר, משבט מנשה, שרי בישכר, גם מזכיר את ראובן, והיא תוקפת את ראובן, למה ישבת ולא הצטרפת למלחמה? יש לה ציפייה, גם מדן ואשר, למה לא באתם למלחמה? יש לה ציפייה לאחד את כל ישראל כנגד יבין. יבין מאחד את כל הכנענים נגדנו, בשם התרבות החומרית שלו, וישראל צריכים להתאחד נגדם בצורה שלמה. אז הרוב היה, אבל לא הכל היה. ואז אומרת דבורה לברק. הלא ציווה השם אלוקי ישראל. אמרנו, השם זה שם ההוויה ההיסטורי שכל הדורות כולם, לא רק לדור שלנו, אלא לדורות עולם. לכו משכת בהר תבור, מנפתלי וזבולון. ומשכתי אליך אל נחל קישון, מבשרת לו, את סיסרא שר צבא יבין ותכבו ואת עמו ונטיעו בידיך. אומרת דבורה לברק, אתה מנצח את סיסרא. כשהיא אמרה את המשפט הזה, בעצם כבר ניצח אותו. המלחמה בינו ובינם זה לא מלחמה חומרית, מלחמה תרבותית בין הקדושה והתרה לבין החומריות. והנבואה אומרת, כבר בשלב הזה עוד לא הגיע סף חייל. עם ישראל חזרו מתשובה. עם ישראל התעוררו לשוב ושבאו לדבורה למשפט. משפט בין מי לבין בין ישראל הקדוש ברוך הוא, למה יש לנו צרות? ישראל התעוררו למשפט, חזרו מתשובה, כבר קדושה, כבר כוח חוזר לעם ישראל. כשעם ישראל חוטא, הכוח עובר לטומאה. עכשיו יש חוזר בתשובה, הגבורה חוזרת לעם ישראל. ואז עם ישראל חוזר בתשובה כבר, ניצחת את סיסרא. ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין, ואת רכבו ואת עמונו ונתתיו בידיך, אני כבר מודיע לך שאתה מנצח את זה. כשאמרה את זה הוא כבר ניצח, בשפץ, אנחנו מלחמה ולהזיע, ויעל תטפל בסיסרא אחר כך. אבל כבר בשלב הזה, מבחינה רוחנית, ניצחנו את סיסרא. אומר אליה ברק, אם תלכי עמית והלכתי, אם לא תלכי ולא הלכתי. אתה תלוי בי? אפס, לא תפרתך על הדרך, כי ביד אישה, מקור השם את סיסרא. ואתה מדובר, תלך עם ברק קצ'ר. אתה, שוב, העניין של האנשים בדבר הזה, שאנשים ינצחו את המלחמה הזאת. ואז מזיק ברק את זבולון, נפתלי, קצ'ה, עולים איתו 10,000 אנשים. דגש על 10,000. גם היא מצווה דווקא 10,000 חיילים, גם הוא עושה 10,000 חיילים, למה דווקא 10,000? רק כבר אמרנו שהרמד ואלי, חיים אתם ידי הרמח"ל, מסביר שעשר זה מספר של שלמות. כשאתה הולך לנצח את החומר, כשאתה הולך לנצח את האידיאולוגיה החומרית, את התאוות הללו, צריך לראות בשם הקדושה, וקדושה מופיעה בעשרה. עשרה זה מניין אנשים, משלים לתפילה, לקדושה. עשרה, אומר המהר"ל מפראג, עשרה זה האות יוד בגימטריה, וזה אחד ואפס. יוד אין לה כמעט לא אפס כמעט מקום. היוד, נקודה אחת. אז בצד הגרפי שלה, בצד החומרי של היוד, היא קטנה וכמעט אין לה מקום. בצד המשמעותי, הרוחני, הגמטריה, המספר שלה היא 10, היא שלמות, היא מניין. לכן זה רק 10,000 אנשים. גם 10 הספירות, אומר הרמד ואלי. הכוונה היא, צריך מספר של אנשים שהוא בא לתקן את החומר. דווקא 10,000 אנשים. אומרת דבורה לברק, כשהוא אוסף את 10,000 אנשים, קום, כי זה מה שנתן השם את סיסרא בידיך. בהתחלה היא אמרה לו על סיסרא, נתתיו בידיך, אני עתידה, לשון עתיד, תתן לו בעתיד. ומה היא כבר אמרה פה? כבר נתתי אותך בידו. כשאמרה לו, שחל לו צו 8 לברק, אמרה לו, אני עתידה לתת את סיסרא בידיך. אבל עכשיו היא אומרת, כבר נתתי אותו, אחרי שכבר ניצחנו אותו באופן מעשי. צריך להוציא את זה לפועל, צריך לחסל את את סיסרא ואת החיילים שלו, בסדר. אבל כבר זה נעשה, בחרוך הזה כבר נעשה, נתתיו בידיך, כבר נתתי אותו בידיך. הלא השם יצא לפניך, חשוב, מה זה השם שם הוויה? היה, הווה, ויה, כל ההיסטוריה נמצאת בהוכחה. אתה עכשיו הולך ללחם מסיסרא, לא רק אתה ברק נלחם בסך, כל הדורות עתידי מאז בריאת העולם עד ימות המשיח נלחם ביחד איתך. לא רק ההיסטוריה. בהמשך אנחנו רואים מי עוד נלחם יחד עם ברק ועם עם ישראל. בשירת דבורה היא אומרת את זה. אומרת דבורה, מי נלחם יחד איתך? למרבה ההפתעה. פרק ה' פסוק כף. מן השמיים נלחמו. לא רק בארץ נלחם, גם השמיים נלחמו יחד איתך. מי נלחם מהשמיים? הכוכבים עם סילותם נלחמו עם סיסרא. היה שם בלגן בשמיים. נראה שהיא מתארת זה פחות או יותר. מה היה שם בשמיים? היה בלגן. כי הייתה פה אידיאולוגיה של חום מול התורה והקדושה שלנו. מול סיני, סיני מול, מעמד הר סיני מול התומעה של אומות העולם. אז גם כוכבים מהשמיים נלחמו עם סיסרא. מי עוד נלחם עם סיסרא? פסוק כ"א. נחל קישון גרפם. היה שיטפון. היא מזכירה את זה, שהיא אומרת את, שמצווה על ברק לצאת למלחמה, אז היא אומרת לו, אני אמשוך אליך אל איפה, איפה נחל קישון. זה לא רק מקום גיאוגרפי איפה הם יפגשו, זה חלק מהמלחמה. נחל קישון עלה על גדותיו. אומר רש"י פסוק כ"א פרק ה', נחל קישון גרפם, תהתה אותם, תהתה מן העולם, כי מהגריפה הזו שגורפת האפר מן הקירה, אספה אותם, זה כבר היה עושה, כבר אחרי שנצח ברוחנית כבר להרוג אותם אלה, כבר הנחל קשה, הנחל כבר טעיתה אותם, הנחל כבר אסף אותם את כל, השם יטפון אסף את כולם, אסף את כולם לים התיכון, והדגים בים נהנו מאוד בעניין הזה, שבו החיילים של סיסרא לנחל, לים, הדגים מאוד נהנו. אומר לנו רש"י דבר מעניין, כתוב שם נחל קדומים, נחל קישון, גרפה נחל קדומים, נחל קישון. מה זה נחל קדומים? אומר רש"י שם, שנסע ערב לים על זה. כלומר, חז"ל מספרים לנו, שכבר בסיני, שיצאנו לפני סיני, שיצאנו ממצרים, עברנו בים סוף. הדגים אמרו, איפה הגרצים את הגופות שלהם? אמרו, אל תדאגו דגים, תקבלו עוד כמה שנים בסיסרא, תקבלו את הגופות של לוחמי יבין, של לוחמי סיסרא. כלומר, יש פה שוב שיתוף על מימד המלחמה פה. זה לא רק מלחמה גיאוגרפית, טקטית, צבאית, אסטרטגית, זה מלחמה רוחנית. בין סיני לבין הטומאה של אומות העולם, בין התורה. לכן נחל קישון גורף אותם, וזה המשך של מה שהיה בכניסה למדבר סיני, בנחל, בים סוף. מארי קרא, אחד הפרשנים פה מביא את המדרש, מדרש רבותינו מסכת פסחים דף קי"ח, שטבעו המצרים בים, רק הקדוש ברוך הוא לשר של ים פלוט אותם ליבשה. כתוב שישראל ראו את המצרים על שפת הים, ושרו את השירה בזמנם. להראותם לישראל. אמר שר הים, לקדוש ברוך הוא כלום, יש עבד, בונו של עולם, יש עבד שרבו יותן לו מתנה, וחוזר ונוטלו ממנו, תתה לי מתנה את הגופות של המצרים, אני רוצה לאכול אותם, אני רוצה שיהיו אצלי. אתה אומר, להוציא אותם אל חוף הים. אמר לו, אל תדאג, אתן לך אחד ומחצה שבהם. אמר לפניו, שר הצבא, שר הים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כלומר יש עבד שתובע את רבו, מה אני אבקש בך בעוד כמה שנים את הגופות של סיסרא? אמר הקדוש ברוך הוא, נחל קישון יהיה ערב. נחל קישון יהיה ערב לגופות שלהם. הקדוש ברוך הוא הוציא מסילותיו כוכבים, ומה הייתה הפעולה שהכוכבים פעלו? הוא אומר לנו המדרש, בגמרא שם, חיממו את הסיסרא, את הלוחמים שלו, היה להם כאלה שריונים כאלה, כמו שכפצים, כמו שיש בצבא שלנו, אולי אפילו יותר, מתכת, היה להם חם. איפה אפשר לצנן את הגוף שלנו? בנחל קישון, הוא קרוב לנו. אמרו נרוד ולקרר את עצמנו בנחל קישון. ירדת לנחל קישון, מיד אמר הקדוש ברוך הוא לנחל, לך אשלך את ערבותך. התערבת למים בים סוף לפני כמה שנים, לפני כמה מאות שנים, כמה עשרות שנים. עכשיו תחזיר את החוב שלך. נחל קדומים, נחל שהיה ערב מקדם. אם כן שוב מפגש בין סיני לבין הפרשה שלנו. המשפחה שלנו הוא מלהבין, המשך המלחמה של יהושע, המשך המלחמה של תחילת ספר שופטים, המשך המלחמה אחר כך אצל שמואל עם פלשתים, המשך המלחמה של דוד מכל המלאכים. כל הגם שחמים בנו, זה לא מלחמה פרטית של אומות העולם, יש היבטים שהם של המלחמות, אבל יש משהו יותר כלל. הגויים לחמים אלו אלה הקדושה שלנו, אלה הטהרה שלנו, אלה למוסריות שלנו, הם רוצים לעשות תאוות, יש להם תאוות. אנחנו יודעים למשל שכשאותו הרשע לפני 80 שנה, 90 שנה, כתב את מיין קאמפף שלו, היטלר מחשמו, הוא כותב שם, למה נלחם נגד היהודים? אנחנו רוצים ארץ טבעית, אנחנו רוצים עולם שהטבע, אנחנו חזקים, אנחנו בלונדינים, אנחנו הגזע הארי. היהודים האלה זה גזע אחר, הם רוצים, עושים לנו דברים לא טבעיים, אנחנו רוצים להיות טבעיים. כל הפיגור, כל האנשים החלשים, נהרוג אותם, נחסל אותם. אנחנו הגיבורים, אנחנו העולם הזה. כלומר, כל אומות העולם בעצם תפיסה אחת, מאחורי כל התפיסה של מלחמת ישראל באומות העולם, מלחמה של הגוף נגד הרוח, הקדושה נגד הטומאה, והטהרה נגד העולם האחר. כי זאת המלחמה של דבורה וברק נגד אומות העולם. גם השם דבורה. אמרנו, חז"ל אומרים שדבורה זה שם של שרץ עוף, שהוא כתמה. אסור לאכול דבורה. את הדבש, מה שיוצא מהדבורה הוא דבר נפלא. קראו לה דווקא דבורה בשם הזה, שוב אותו שם מלחמה נגד גם הדבורה, גם כל העולם הזה בעצם נלחם נגד הכנענים. גם נחל קישון ושגם הכוכבים יחימו נגד הכנענים. כלומר, העולם הזה הוא לא רוצה שיתאבו לו, הוא רוצה שנהיה קדושים והוא רוצה להתרומם לעולם הנפלא, לקדושה ולטהרה. לכן גם הטבע נלחם, נחל קישון, הכוכבים, כולם נלחמו נגד יבין מכנען. נזכר השם להבין את הדברים הללו ולהתרומם, להתקדש, נצח את ויהיה נביא קדושה לעולם בעזרת השם, בשורות טובות לכל עם ישראל.